ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אוקיי. בעזרת השם עוד שבוע בדיוק עכשיו ברגעים האלה אנחנו כבר נהיה בתוך חנוכה. זה חג, זה ימים בתוך ממש בתוך החורף, משפט החורף הארוך, בימים הכי קצרים, בלילות הכי ארוכים. אנחנו זוכים להדליק נר, להדליק נר בחושך. הכי חושך זה מצווה של הדלקת נר, ונר בשביל שיהיה נר, לא נר כשימוש למשהו אחר, לא משתמשים בו, סתם מדליקים שיהיה נר, לשם נר. זאת המצווה. מה גנוז בתוך המצווה הזאת? מה הרעיון? מה עניינו של יום? מה עבודת השם המיוחדת לימים האלה? כמו כל יום מיוחד, כמו כל יום בעצם צריך לשאול. ודאי כשבאים ימים מיוחדים, ימי חג ומועד, אנחנו צריכים לשאול מה עניינו של יום. ואנחנו כבני תורה, בני ישיבה, צריכים גם לשאול איך העניינו של יום בא לידי ביטוי במצווה של היום. לכל יום יש את המצווה, לכל חג יש מצווה. הרעיון והמצווה. וכל פרט ופרט מהמצווה של אותו יום מבטאת איזשהו פן נוסף ברעיון הגדול שנמצא באותו חג. כשאנחנו מתכוננים לחג החנוכה, אנחנו נשתדל שהימים האלה לא יעברו כימים ככה, יעברו ימים של קצת חופש, קצת יציאה משגרה, מדליקים נרות, אוכלים סופגניות, יריבות, שרים, כן, כל מיני דברים, זה מאוד יפה, מאוד חגיגי. אבל בני תורה מחפשים את התורה שבחג הזה. אז אני נלמד, לא יודע אם נספיק את כל המאמר הזה שלפנינו, איזשהו מאמר פשוט לכאורה, אבל נתחיל, נראה איך הדברים מתגלגלים ולאן אנחנו מגיעים בהבנת היומים האלה. נר חנוכה, מצווה להניחה על פתח ביתו מבחוץ. מצווה להדליק נר חנוכה והמקום ההנחה על פתח ביתו מבחוץ, לא מעיר בפנים. הבית יישאר חשוך, כן? חשוך מלראות חנוכה, רק החוצה. ומה עם הבית? לא, בחושך, בחושך היותר גדול בית הוא קצת מאיר, יש בו חיות, בחוץ אין. ושם אתה מדליק על פתח ביתו מבחוץ, אוקיי? ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו. בשעת הסכנה מברכים שמדליקים על שולחנו, מברכים אשר קידשנו סתיו וצלנו, מברכים. זה דבר מוזר. אם בסכנה, דיינו יש גזרות וכדומה, אז פטורים מן המצווה. אם המצווה היא להניח על פתח ביתו מבחוץ, זה המקום, אתה לא יכול לקיים את המצווה, פטורים. מה זאת אומרת מה נכון על שולחן עובד היום? אדם שלא יכול, אי אפשר לקרוא מגילת אסתר, יש גזרה לא לקרוא מגילת אסתר, טוב, אז שיקרא הספר. מה? אין אפשרות, אז אין אפשרות, נכון? סכנה, סכנה זה סכנה. אז מה זה התחליף הזה? מה אני יכול שולחנו ודיו ומקיים את המצווה, אבל המצווה היא על פתח ביתו מבחוץ, זה לא מקום המצווה. אלא מה? כנראה שיש המצווה הזאת, הרעיון של המצווה מתפרט בשני מצבים, אפשר כך ואפשר כך. אם זה שעה רגילה, אז המצווה הרעיון של חג החנוכה בא לידי ביטוי דווקא שדליק על פתח ביתו מבחוץ. ואיזה בשעת הסכנה, הרעיון של המצווה דווקא שדליק בבית. זו אותה מצווה, יש לה שתי דרכי ביטוי. בדרך כלל במצוות דאורייתא אנחנו לא מוצאים כזה דבר. כן? מצוות דאורייתא, יש להם הגדרות הלכתיות, אתה לא יכול לקיים, אתה לא יכול. אין תחליפים, אתה יכול לעשות זכר, אתה יכול לעשות כאילו, אבל בלי ברכה כמובן. אבל לקיים את המצווה אשר כדי שאין המצווה, אין כזה דבר. המצווה הזו שמצווה לרבנן, חכמים תקנו לנו מראש שתי דרכים. כמו גם בפורים דרך אגב, מצווה לרבנן, נכון? מקום י' א', ב', ג', י' א', מה זה? מה זה המשחקים האלה? כן? העיר כזאת כך, עיר כזאת כך, איך לקיים את המצווה? יש דרכה. לא, יש כמה דרכים. זה מצוות הרבנן. אבל מה הרעיון? אומר הרב, שחרורו של רוח ישראל המיוחד בטהרתו הפנימית, מעקת, מעצרה, הרוח היווני המתהדר ביפיפותו החיצונה שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. השחרור שזכינו לו על ידי התעוררות הקדושה של תחיית הרוח הלאומית, על ידי גיבורי קנאת הקודש החשמונאים הכהנים הקדושים, השחרור הזה הניח את חותמו על מהלך הדורות בכל הזמנים. לכן תקנו חד, כיוון שזה לא אירוע חד פעמי, אלא זה שחרור שהוא מניח את חותמו לנצח. מצווה הזאת נהגת לדורות, תקנו תקנה, חכמים ראו שיש פה אירוע שיש לו השלכה לכל החיים הישראליים בהמשך. תבין מה זה? ההתנגשות של רוח יוון עם רוח ישראל זהו פרוצס, זה תהליך שאינו פוסק עד אשר יפוח היום הגדול אשר בו יהיה נצדק הקודש. יש פה מלחמה, מאבק בין רוח יוון לרוח ישראל. והמאבק הזה הוכרע על ידי שחרור רוח ישראל מהצרה, מהלחץ, מהשיבוד לרוח יוון שהיו עד. רוח יוון לחצה אותנו, הצליחה במידה מסוימת, הרבה מישראל התייבנו והשתכנעו מהרוח הזאת, צריך להבין מה עניינה, מאוד מאוד הרוח הזאת, מאוד מאוד סוחפת, מאוד קורצת, והיה צריך להשתחרר משם. שחרור, הכוונה היא שאיבוד, היה שאיבוד של רוח. אבל פי שהיוונים לא שאיבדו, זה לא פרעה במלך מצרים, עבדו ועינו אותם. לא היה שום עבדות. אבל צריך היה להשתחרר מעקת הרוח היווני. מה זה הרוח היווני? ולמה זה נוגע לנו עד היום, עד עצם היום הזה ממש? ולכן זה מצווה שנמשכת, ואנחנו צריכים להתכונן אליה לפני החג הזה, כדי שהמצווה הזאת תפעל את פעולתה עד היום. היום גם צריכים להשתחרר מהרוח היוונית הזאת. הרוח היוונית המתהדר ביפיפותו החיצונה, שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. זה יוון. יוון מבני יפת, כמו שכתוב בראשית, מבני יפת, שם חם ויפת, העולם מחולק, האנושות כולה מחולקת, מאז עד היום, מחולקת לשלושה חלקים. שם הקודש, חם טומאה, ויפת חול.
גם שם הוא חלקו תומה, ישראל,
מי אמר שזה תומה? מי אמר זה? זה לא תומה. זה רשעות, זה לא תומה. כן? יתוקנו. יתוקנו. כן? חם לא יתוקנו. חם, עבר. ישראל לעולם. ישמעאל ועשיו, הם מבנים. הם אחים שלנו, כן? אני מפגש עם אדום, אסור להיכנס שם, נכון? לא להתגרות במלחמה, כל החבר'ה, מואב, המון, כל אלה מבני שם. שם זה הקודש. יפת זה לא תומה, זה נראה טוב. זה מדע, זה פילוסופיה, חוכמה, זה ספורט, זה אסטרולוגיה, כל מיני דברים נחמדים, חשובים. זה פיזיקה, ביולוגיה, חוכמה גדולה. זה פיתוח העולם, יפת. כן? אירופה. זה דבר מאוד יפה. מאוד מושך את העין. מאוד קורץ. אנחנו רוצים להיות שייכים לזה. עולם הנאור. רוצים ללמוד את החוכמה הזאת. בכל מקום שאפשר. אבל לא. זה בסדר? זה מצוין? אבל הבעיה היא שתחתיה שוכנת כיעור וטומאה. כשיפת נמצא לבד, כשהוא לא שוכן באוהלי שם, כמו שנוח סידר את העולם, יפת אלוקים ליפת וישכון באוהלי שם. אבל כשהוא לא שוכן באוהלי שם, כשהוא תופס לעצמו את העמדה, כשהוא תופס לעצמו מעמד, כי הוא מתפתח, מסיבה טובה הוא תופס את המעמד, מכיוון שהגיע הזמן, בתקופת היוונים, הגיע הזמן שהחוכמה היא כבר הגיעה לאיזושהי בשלות כזאת, שנוצרה תרבות יוונית, וזה טוב. העולם מתפתח. והחוכמה הזאת תפסה עמדה חזקה במציאות. זה טוב. אבל כמו כל התפתחות, כשהיא קיצונית, כשהיא רק צד אחד, יפת בלי שם, אז יש להם מחיר. והמחיר הוא שתחתיה יש כיעור וטומאה. בשם החוכמה האנושית, בשם הפילוסופיה, בשם המדע. אז ערכי המוסר מנחקים. וכולם צריכים להיות חכמים כמונו. ומושגי הקודש של שם אין להם מקום. כתבו לכם על קרן השור, אין לכם חלק באלוקי ישראל. אלוקי ישראל זה שם. שם זה מהות. שם זה פנים. שם מדבר על הפנים, ויפת מדבר על החוץ. וכשהחוץ צריך לתפוס לו עמדה, וכיוון שצריכה להיות עמדה חזקה, בצדק, הוא בא על חשבון הפנים, בשלב הראשון של הופעתו בעולם, בשלב החזק של הופעתו בעולם. כי בטלטלה, במערכת המטולטלת העולמית, כל כוח חזק שמופיע בעולם, הוא מופיע בצורה קיצונית, הוא שובר כוחות אחרים, עד שבאים לידי איזון. כך זה טלטלה. יש מטולטלת. דחיפה על צד הזה, אופ, נהיה רק זה, חוזר. עד שמגיע לידי איזון. החול תפס לו מקום בתקופת יפת. היה זה בימי בית שני. כמו שהרמה פותח לקרות חנוכה, בבית שני. כי מה היה בבית שני? למה החול תפס לו עמדה דווקא בתקופה הזאת? משום שבבית שני, מה קרה בבית שני? מבחינתנו מה קרה? מה קרה ברצף של העניין האלוקי בהתפתחותו בעולם? מה קרה בבית שני? נסתלקה הנבואה שהייתה בבית ראשון. היא הלכה והתמעטה עד אחרון הנביאים, עד שמלאכי היה נביא קלוש. הוא לא שמע את כל אלוקים בצורה ברורה, בצורה מעובלת, היה צריך עזרה. הוא חתם את הנבואה במילים זכרו תורת משה אבי. זאת אומרת, רצה לומר, הנבואה פה, זהו, אז זה אלה מילים אחרות, אחרונות של הנבואה. אל תחשבו שזה נעלם. זכרו תורת משה אבי. זה עוד יחזור. כל הזה יישמע, כל הנבואה. כל הנבואה זה קול פנימי של שם. של שם במובן הזה שכל אלוקים מדבר, שכינה מדבר מתוך גרונו. זה נביא. נסתלקה הנבואה, הנבואה פילתה את מקומה בבית שני לחוכמה, תורה שבעל פה.
נבואה זה דבר שייך רק לשם?
כן, אין נבואה.
אין,
אין,
אין.
זה בשביל ישראל. זה נבואה חד פעמי. אין מעמד של נביא. מה? זה סוגיה, אבל אין, תסתכלו בכוזרי, תגיעו לכוזרי בסוגת הנביאה בנבואה. מה?
מה שבילם
היה מזר השם. מה זה? אולי, כן. אבל לא, אצל הגויים בכלל נבואה. כן? אצל הגויים כגויים. זה רוח טומאה, זה לא, זה ביקר. ויקרא, זה דרך מקרה. זה לא, זה לא ויקרא. ויקרא אל משה, זה הנביא. ויקרא בקריאת רוח. זה לא נביא, במובן שלה. אפילו גרים לא יכולים לקבל נבואה. כאן בכל מגון. על כל פנים, הנבואה זה הקול הפנימי שמדבר מתוך, שכינה מדבר מתוך קרונו. זה היה העוצמה הזאת הייתה בבית ראשון. בית ראשון נחרב מסיבות אלה ואחרות. בית שני קם, ופה התפתחה עוד פעם כוחו של שם מתפתח עדיין, אבל שם דרך חוכמה, חוכמת התורה שבעל פה, חכמים ולא נביאים. והתפתחה ההלכה, התפתחו התקנות והנהגת והסדר החיים, כוח החוכמה של תורה שבעל פה והמשנה, הזוגות, נכון? משה קיבל תורה מסיני ושרה לנביאים, ואחרי נביאים, אנשי כנסת הגדולה, שהתחילו את התקנות, ואחר כך הזוגות, ואחר כך חכמי ישראל, התנאים, שהם יצרו מערכת של חוקים, של סדרים בחברה. הנביא, הוא לא מדבר על סדרים בחברה, הנביא מדבר על אור גדול, אור השם, הוא מרומם את העם, אבל סדרי חיים זה החכם. אור החוכמה פרץ, חוכמת ישראל, שם קיבל צורה אחרת. במקביל להופעה של שם בחוכמה, כביכול חוכמה אנושית, ופה אנחנו מגיעים לנקודה, כביכול חכמי ישראל, אין להם נבואה, הם חכמים, מאוד חכמים, כמה IQ יש להם? משהו, עוצמה של IQ, במקור זה הם יכולים לפתח את התורה, חכמים מאוד. במקביל להתפתחות החוכמה בישראל, התפתחה חוכמה של חול. זה כנגד זה. ריבונו של עולם זרק לעולם חוכמה. כוח החוכמה הלך מתפתח. בזכות, במרכאות, שהנבואה פסקה. הנבואה, שיש נבואה, היא מאפילה על החוכמה. הנבואה נסתלקה, ודווקא מתוך כך פרצה תורה גדולה. תחלה לעולם. שבזמן נבואה היא לא הייתה. בזמן הנבואה כשרצו לסדר סדרי חיים הלכו לנביא, שאלו אותו איפה התונות, הוא יודע, הוא רואה, הוא רואה הכל, הוא רואה, אבל החוכמה היא בחושך, לא רואים, מרכיבים משקפיים אחרות. חכם שעיניו בראשו, הוא רואה חכם, עיניו יש לו עיניים, אבל זה עיניים של חוכמה. במקביל לחוכמת ישראל, שכביכול חוכמה אנושית, התפתחה חוכמה אנושית של חול, של תרבות יוון. זה כנגד זה. עד שהגיע הפיצוץ, חוכמת ישראל עלתה ועלתה ועלתה, חוכמת יוון גם עלתה ועלתה. כן? היא בנתה את עצמה על חוכמות קודמות, עד שהתפתחה לחוכמה אדירה. והפיצוץ הזה לא היה אפשר שלא יקרה. הוא חייב היה לקרות. רוח יוון ורוח ישראל, חוכמה של שם וחוכמה של יבין, חוכמה של קדושה וחוכמה של חול. וזה תהליך שלא פוסק עד היום. והניצחון של שם על יפת, ניצחון של תרבות ישראל על תרבות יוון, היא בעצם האמירה הבאה: חוכמת ישראל היא לא חוכמה אנושית, אף על פי שהיא לא נבואה, היא חוכמה, אבל היא לא חוכמה אנושית. צריך להשתחרר מהתפיסה הקטנונית השטחית החיצונית שיוון דגלה בה, והיא אמרה אין לכם חלק באלוקי ישראל. למי הם אמרו את זה?
אין לכם חלק בפסח. יוון תפסו את הנקודה, ולכן כל כך נלחמו בנו. הם הבינו שחכמי ישראל שלנו, זה לא החכמים של הפקולטות שלהם. הם הבינו שחכמי ישראל שמדברים מתוך חלק של אלוקי ישראל. זה לא חוכמה אנושית. זה לא שאביי למד את רבו, רב יוסף, והוא הבין אותו כך, והחכים כך, כמו הפרופסור באוניברסיטה, שתמיד מבין אותו. זה לכלל לא אותו עמדה. זה אלוקי ישראל מתגלה. זה שם, זה דבר יותר פנימי. אף על פי שזה דרך החוכמה. ועל פניו זה נראה ככה. אתם תכתבו על השור, קרן השור, הכוונה היא היום הייתי קודם, תכתבו בפרסומי ענק. על הדבר הכי מרכזי, שור זה דבר, זה מבטא את העוצמה הכי גדולה. תכתבו שם שאנחנו חכמים, תמשיכו בפקולטות שלכם, תקחו לזה בית מדרש איך שאתם רוצים. אבל לא אלוקי ישראל! תגידו שזה חוכמה אנושית. אנחנו נלמד אתכם חברותה. אין לנו שום בעיה עם זה. גם אנחנו חכמים, בואו תעבור את הספרים שלכם, תלמדו את הספרים שלנו, אנחנו את הספרים שלכם, נהיה חברים, אין פה שום בעיה, אנחנו לא, 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 לא נעביד אתכם בפרך, שום דבר, נהיה חברים. והיו יהודים שדלקדו במלכודת הזאת ואמרו, למה לא? למה יש חוכמה? חוכמה שואלים עוד יחד, זה אותו דבר, וזה מאוד להרחיב את האופקים, ויש שם אנשים חכמים, וזה נכון, החוכמה התפתחה, וזה נכון, ויש לה מקום, זה נכון. אבל המבדיל בין קודש לחול, איפה? לא הבינו שיש פה פער כזה מהותי בין הקודש לבין החול, כיוון שבתקופת הנבואה, זה ברור, זה קודש וזה חול. אבל בתקופת החוכמה, איך זה, למה? למה אתה אומר שזה קודש וחול? איפה הקודש וחול? זה שכל וזה שכל. הגמרא אומרת מסכת בבטרה, זה הפיובט אני חושב, הגמרא אומרת, מי שחרב המקדש נסתלקה נבואה, ניתנה נבואה לשוטים, כולם יודעים מה עוד כתוב שם? ניתנה נבואה לחכמים, הסתלקה נבואה מהנביאים, אבל נשארה נבואה אצל החכמים. והרשב"א שם אומר, מה הכוונה נשארה נבואה אצל החכמים? נבואה בחכמים זה שני צינורות אחרים, לא? גם החכמים מדברים בכוח נבואה, רק זה נבואה שמתלבשת על החוכמה. זה אלוקי ישראל שמדבר אלינו דרך השכל. אנחנו לומדים גמרא בשכל, זה הכלי שלנו, אבל לומדים גמרא עם הרבה סייעתא דשמיא. וכל הגמרא שלנו וכל חכמי ישראל שאנחנו לומדים, זה לא שכל אנושי גרידא, זה חוכמה אלוקית שמתלבשת על כוחות טבעיים כביכול, וזה מבלבל מאוד, מאוד מבלבל. כי אביי אומר משהו, אני יכול להתווכח איתו, תתווכח איתו, חייב להתווכח איתו, מצוין שתתווכח איתו, אבל בסופו של דבר תבין, אתה מתווכח איתו כי אתה גם כן רוצה להיות נביא, כי הוא כבר היה נביא. אביי הוא נביא, לא נביא של בית ראשון, נביא חכם, יש לו סייעתא דשמיא, הראיה שהקולות שלו נמשכים עד היום. מה שזה, מה שנמשך עד היום בנצח ישראל, זאת אומרת זה כוח אלוקי. אז איך אני יכול להתווכח איתו? אני לא מתווכח. אני מתווכח כי אני רוצה גם כן חוכמה אלוקית. אני גם רוצה לקנות את השכל שהיה לו. היה לו שכל אנושי אלוקי. גם אני רוצה. תתווכח איתו כדי שגם אתה תהיה כזה. אבל זה תהליך, וזה נמשך עד היום המחלוקת. רוח ישראל ורוח יוון. אז השתחררנו מעקת הרוח היווני הזה, שהיא תפסה אותנו והיא לחדה אותנו ותימאה את כל השמנים. השמן של השמן, של שם, שמן הטהור, של הנרות, היא עשתה חושך בעולם. יוון חושך. איך מסתדרים בחושך? איך רואים? איך פוקחים את העיניים? החכם עיניו בראשו, אפשר, יכול לראות גם בחושך.
באה מצוות נר חנוכה ואמרה אנחנו רואים. מצוות נר חנוכה פירושו פיתוח כוח הראייה בצורה אחרת. מצוות נר חנוכה הרואה, כוח הראייה הוא מאוד מרכזי, נכון? במצוות נר חנוכה צריך שיראו, יש עוד ברכה על הרואה, יש נכון ברכה? מי שרואה נר חנוכה ולא ידליק בעצמו, לא ידליק, לא הדליק, מחלוקות ראשונים, הרי שהוא מברך על מצווה שמישהו אחר קיים, כי אתה רואה. ואם אני רק יודע ואני לא רואה, לא, לא, אתה רואה. ואתה תדליק נר חנוכה בחוץ, שיראו. כי על זה אתה מחלוקת. האם זה חושך או אור? האם רואים או לא רואים? היוונים רצו לטמא את השמנים. רצו להחשיך את עיניהם של ישראל במובן הזה שאלוקי ישראל מדבר מתוך גרונם בדרך החומה. זה מה שאתה מלחמה. אז זה אתה מלחמה. זה אתה מלחמה. לא אכפת שתהיו חכמים, תהיו נבונים, הכל יהיה בסדר. אז זה נקרא יפייפותו של יפת, שתחתיו מסתתר דוח של כיעור וטומאה. טומאה פירושו אטימות אל הקודש. רצו להיות חכמים, יופי, חול, אבל אטימות אל הקודש. אם יפת נכנס באוהלי שם זה מצוין, זה אחי, זה מבנה נהדר. החול הוא חשוב מאוד בתנאי שהוא יודע שהוא לא על חשבון הקודש. לא רק שהוא לא על חשבון הקודש, הוא יכול להיות באותו אוהל ביחד, אין שום בעיה, אין שום בעיה. וזה היהודים לא הבינו בזמן העבוד, מה הבעיה? הנה אנחנו נשב איתם יחד, אפשר להכניס אותם באוהל אחד, לא? אפשר לשבת בפקולטות ללמוד את התרבות הזאת, את החוכמה שבגויים שתאמין בה, בתנאי שיפת נמצא באוהל השם עד עכשיו. זה פשוט מאוד. מי בראש? יש פה נשמה בגוף, יש פה פנים וחוץ. מי מוביל? הפנים או החוץ? המרקעים, המבט, הראיית העיניים, מה שאתה רואה, הפרסומת, הצבע, המשיכה הזאת, דרך החושים, דרך הנהנתנות, המתירנות, סיפוק היצרים. יוון היו חזקים בזה, כי אין להם שם, אין להם פנים, אין להם צורך לעבוד למשהו רוחני. זה חול, זה לא רוח, זה חוכמה, זה לא קדושה. הם פיתחו תורה שלמה כזה. אז האם החוץ מובין? ולפנים ניתן מקום צדדי. או שהפנים מוביל והחוץ יהיה בתוך העולים שלי. מי בא למי? יפת לשם או שם ליפת? שאלה פשוטה מאוד. זה כל המחלוקת. דקה מן הדקה המחלוקת הזאת. אפשר להתבלבל. לכן זה נמשך עד היום. גם היום יש יהודים שמתבלבלים. היום החוכמה עוד יותר נפוצה. בכל אתר ואתר אתה יכול למצוא חוכמה, באמת המון חוכמה. אבל מה נעשה שבאתרים יש שלב שלא תטור? לא תטורו באתרים במקום שיש כיעור וטומאה מתחת לזה. אם זה חוכמה בעולי שם, מצוין. אבל אם זה חוכמה בפני עצמה והיא כתר החוכמה מונפת בראש, וכל פעם שמזכירים משהו של קודש, המשהו הזה הוא צדדי, ואיך יכול להיות משהו של קודש? חס ושלום שהקודש לא ישתלט על החול. לא, 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 שלא ייגע בו. קודש לבית כנסת, יש קיבלה, פה זה חול. אם ככה, חול כזה הוא מסוכן. זה מלחמה, זה מאבק בתוך האומה שלנו פנימה, בין אומתנו לחוץ, וזה תהליך שאינו פוסק. וזה חג החנוכה. מי שמדליק נר חנוכה בעצם הוא אומר, כמו שנראית, מה התשובה שלנו? איך הניצחון הזה של אז, שמי ניצח דרך אגב, מי ניצח שם? שבט לוי. שבט לוי אין לו מקום להיות במלכות ישראל. ממתי שבט לוי מלך? אסור לו להיות, לא אסור שבט ליהודה. אבל פה זה לא מלחמה פיזית, זה מלחמה על הרוח, מלחמה על התרבות. אין לך יותר מתאים מלוי, גיבורי קודש, קנאי השם. אתה הפעם ילווה אישי אליי, שבט לוי, אישי, ריבונו של עולם, ילווה אליי. הוא זה שנושא שם שמיים בעולם. אז המהלך הזה של גיבורי קנאת הקודש החשמונים הקודם, הניח את חותמו על מהלך הדורות לכל הזמנים. אמנם כל החיים הגדול התמון באור הצנוע שבני חנוכה, הוא מבטיח לנו את ביטחונו של הניצחון של נצח ישראל. האור הקטן הזה, קטן, לא חול, החול תופש נפח, הקודש בכמות קטן, אבל ברוח, בפנים, גדול. אתה ממשיך, אם אנחנו ממשיכים להדליק את הנרות האלה, הקטנים האלה, נר אחד לכל הבית, בחוץ, זהו. אבל קבוע, כל דור ודור, בכל אתר ואתר, יהיו נרות. הנר פירושו הפנים התגבר על החוץ. נר קטן עושה את החושך שמבחוץ, עושה מואר, לא צריך הרבה. וככל שהלילה יותר חשוך, יותר לנר יש משמעות. בשיא הלילה, מדליקים נר אחד, זה מספיק. זה אומר שניצחון שלנו, ניצחון נצחי, של אור, שרואים. לא אני רואה, רואים אותי. מדליק על פתח מבטורי בחוץ פירושו, תראו אותי. אני בראש. אני מוביל את העולם. הרוח מובילה את החומר. הפנים מוביל את החוץ, הקודש מוביל את החול, זה המבנה. בבקשה, אתם חופשיים, אבל תסתכלו עליי. ואם אני מדליק את הנר באופן שלא רואים אותי בחוץ, מה עשית? כל העניין זה מאבק עם החוץ, מאבק בין פנים לחוץ, בין עומק לשטח. מדליקו הנר, בטח מדור בחוץ. נר אחד מספיק לעניין הזה. יהמו יחמרו המים האחורים של ימי החולין הסוערים הרוצים לבלע הכל קודש. ימי החולין, העולם בטלטלות, מנסים לבלוע קודש. כל אמירה של קודש ישראל ישר נתפסת באיזשהו רוח שערה שרוצה לשטוף אותה. רב אומר משהו, ישר כולם אומרים, זה פה כפייה דתית, מורותית, מה קרה? בגלל שאמרנו משהו של קודש, החול מפחד מהקודש. בצדק, בצדק, שכשהחול רוצה לתפוס תאוצה, אז באמת הקודש יפריע לו להיות חופשי. אבל לא בצדק, מכיוון שהקודש באמת הוא נשמת החול. הוא ייתן לו את כל המשמעות. אבל קודש, קודש והחול לא מדברים זה עם זה, כל חול מדבר מפחד מהקודש. אז לכן יש מים, יש סוי, רוצים לבלע כל קודש, ישתקו באיזוז רעשה ממלכות ועממים, אבל חוסן ישראל לעד לא ימעד. לעד לא ימעד חוסן ישראל, כי ניצחנו את היוונים בזמנו. והניצחון הזה הוא ניצחון נצחי. לעולם ולעולמי עולמים כבר הונח הניצחון, כבר נחתם הניצחון. בפועל עוד יבואו ימים שהניצחון הזה לא יוכר. אבל אנחנו כבר יודעים את הניצחון הזה. אנחנו מדליקים נרות. כשאהרון הכהן אמר לקדוש ברוך הוא למה הנשיאים הקריבו ואני בוש ונכלם לא מקריב קורבנות, אמר לו הקדוש ברוך הוא שלך גדול משלהם, שאתה מדליק את הנרות. והרמב"ן אומר מדליק את הנרות, הכוונה היא מה מדליק את הנרות, אבל שלהם גם הנרות שלי גם יגמרו, כשאין בין מקדש אין קורבנות שלהם ואין נרות שלי. לא, אבל יש נרות שלך, חנוכה שלך גדול, שלך לעולם. כי נר חנוכה משלים את הנרות של המקדש, ואומר גם כשאין מקדש גדול, גם כשלא רואים בחוץ, יש פנים קטן. נצח ישראל לא ישקר, לעולם יישאר הנר הקטן הזה. שלך גדול משלהם. זה נצח. כי זה נקודת הפנים שלא פוסקת. החומר נפסק. הקודש לא נפסק. קדוש לעולם קיים. בתוכיותה של נשמת האדם, עוד משפט חשוב. זה לא מלחמה עם האנושות. לא הקודש נלחם עם החול. הקודש נלחם, שם נלחם עם חם. הוא נלחם עם חם. הוא לא נלחם עם יפת. כי באמת באמת, כמו שהוא אומר, בתוכיותה של נשמת האדם, בפנים בעומק, נשמת האנושות כולה, ישנה הכרה שבלא אור הקודש, בלא ניצוצי הקדושה, מחיים את כל, אין עמדה לא לרוח האדם, לא לחברתו, לא ללאומיו, לא למלכיותיו. כולם מבינים את זה. בעומק כולם יודעים שהקודש מחיה את הכל. בתוך נשמת האנושות כולה יש בהכרה הזאת. יש ציפייה דרוכה למקור הקודש. ציפייה דרוכה לעם ישראל, שיבוא ויניף את דגל הקודש. כי הרי הקודש, והכנו האוצר אשר ראו הזה הקדוש בעצם תארתו גנוז. איפה נמצא הפך שמן הגנוז הזה בחותמו של כהן גדול שאי אפשר לגעת בו? הוא נמצא באותו גוי קדוש אשר מיני אז עד עולם הוא, הנה הוא הנושא את דגל שתביעת הקדושה בתהרתה בעולם. עם ישראל הוא הנר הקטן שהוא לעולם דולק, וכל העולם כולו הוא יפת כזה. יש כאלה חם, אבל עכשיו הוא יפת, ויפת מחכה לחם. יפת רוצה לשכון באוהלי שם. הוא רוצה. מתי הוא ישכון באוהלי שם? כששם יניף את הדגל למעלה. והוא לא יתבייש להגיד שהקודש הוא נושא את החול על גביו. הוא מקור כל החול. שלא יתבייש. מתי זה יהיה כשלא יתבייש? כשאין סכנה. כשיש סכנה, זאת אומרת, רוחות שערה בחוץ, ורוחות התומעה שמסתובבות בעולם, ורוצים לבלוע את הקודש, ולא נותנים לקודש מקום. זה סימן, זה סימן שהקודש לא מספיק תפס את מקומו. שעם ישראל נמצא בגלות. עם ישראל נמצא בחולשה. זה חולשה זמנית כמובן, כי נצח ישראל לא ישקר. כבר ניצחנו את תרבות יוון. הניצחון הזה הוא עולמי. אבל בפועל, כשנמצאים במצב של סכנה, דהיינו, החול לכאורה מנצח את הקודש. מה צריך אז לעשות? מדליקו על שולחנו. כנראה משהו בפנים לא מספיק חזק. אין לך מספיק עוצמות רוחניות פנימה. תחזק את הכוח פנימה. תדליק את הנרות בבית. הבית לא מספיק חסון. אם הבית היה מספיק חסון, לא היו רוחות צערה כאלה בחוץ ורוצות לבלע הכל קודש ורוצות למחוק לך את הנר הזה. ורוצות בגלל הנר הזה להרוג אותך. מלחמת קודש על הנר. אם אתה היית מספיק חזק, זה לא היה קורה. אז זה ששעת סכנה, זה סימן שצריך להדיק את הנר בפנים. אותו נר שהוא נושא את הקודש ממלחמתו עם החול, הוא צריך להדיק אותו בפנים. מה אתה מדיק בחוץ עכשיו? אין לך מקום? בחוץ זה לא יפעל, כי אתה לא מספיק חזק. אין לך בית שבפתחו אתה יכול להדיק את הנר. בית פירושו איזשהו משהו פנימי, מחוזק. אין לך בית. קודם תחזק את הבית. על השולחן תדליק. השולחן זה מרכז הבית. סביבו יושבים שולחנים. סביבו השולחן יושבים כל המשפחה. תחזק את המשפחה. תחזק את בית ישראל. אם בתוך בית ישראל הקודש לא תופס את המקום. אם בתוך האומה הישראלית, בתוך החברה שלנו, הקודש לא תופס את המקום המרכזי. והחול מבלבל את הקודש. בלימודי החול תופסים מקום יותר מרכזי מאשר הקודש. לא מבחינת הזמן, זה לא יותר הזמן. מדבר על הראש, החשיבות. אם זה בתוך בית ישראל ככה, אז מה אתה מדליק בחוץ? מה יש פעם לדליק בחוץ? תדליק בפנים. בשם אותה מצווה של הדלקת נרות של מלחמת הקודש עם החול, תדליק בפנים. אבל בעיתים נורמליות, אומר הרב, בעיתים נורמליות, מדליקים בחוץ. מה עם הבית פנימה? הבית מספיק חסון. הראיה שיכול להדליק בחוץ, שהחוץ לא רוצה לבלע את הקודש, סימן שהבית מספיק חסון. תדליק בחוץ. כי זה כל העניין. החוצה, לחושך, ליוון, שיוון יראו שיש נר. תזמין אותו אליי, אליי. עכשיו תבוא אליי. תבין, הנר שלי דולק. לעולם יתלק. בוא, פנימה. אני מאיר לך כדי שאתה תראה אותי. לא, לי לא חסר אור. תבוא אליי. זה מלחמת הקודש בחול. וזה לא מלחמה של תמה וטהור. זה מלחמה של נשמה וגוף. זה לא מלחמה בכלל. נשמה וגוף לא צריכים ללחם זה בזה. בתנאי שכל אחד יודע את מקומו. זה הפרוצס שלא נמחק עד היום. וכל אחד ואחד מאיתנו פה צריך לעשות את החשבון בעולם הפרטי שלו, בחברה שהוא נמצא, באומה שלנו היום. האם המלחמה הזאת עם תרבות יבא? היא מלחמה שנסתיימה בתוך האומה אפילו. האם אנחנו יכולים להדליק את הנר בחוץ? אולי גם היום שאני נדליק בפנים. כי עדיין בפנים גם כן לא, העסק לא יסתדר עד הסוף. יש מחלוקת גדולה בהלכה. האם אחרי שכבר נתקנה התקנה להדליק בחוץ, האם היום זה חוזר החוצה? יכול להישאר בפנים? יכול להיות בחוץ. זה בדיוק, אנחנו בעת כזאת של המעבר בין גלות לגאולה. אז המעבר הזה, האם הנר כבר יוצא החוצה? האם מספיק הבית חסון מספיק כדי להיר החוצה? זו שאלה. אבל העיקרון צריך להיות בהיר ונהיר לנו, בעזרת השם, ינצח הנר הזה את כל החושך, והקודש ינצח את הכל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.